כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, ביום חמישי הגשושית הסינית צ'אנגה 4 נחתה בהצלחה בצד הרחוק מאיתנו של הירח וכבר שלחה תמונות ראשונות. כך מדווחים כלי תקשורת סינים. נזכיר שהגשושית צ'אנגה 4 שוגרה לפני כחודש בדצמבר ליתר דיוק, וביום חמישי ממש בסוף השבוע הזה היא נחתה בהצלחה בצד הרחוק מאיתנו של הירח. לא האפל, זו טעות לומר אפל, אלא הרחוק מאיתנו, מה שהופך את סין למדינה הראשונה בעולם שמצליחה להנחית שם כלי כלשהו. המשימות של הגשושית בין היתר לחקור את פני השטח ואת ההרכב המינרלי במקום, ועל ההיסטוריה שעשתה סין בסוף השבוע הזה מיד בהרחבה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, והיום בנוסף לנחיתה ההיסטורית של הסינים, כרגע לא בני אדם אלא רק מכונות, אבל גם זה מרשים, אנחנו היום מציינים כאן באולפן שלנו את יום הטריוויה הבינלאומי, יום הידע הכללי הבינלאומי שצוין ברחבי העולם ב-4 בינואר, בסוף השבוע הזה. ואיתי באולפן אשף הידע הכללי, הצ'ייסר איתי הרמן, שלום לך.
בוקר טוב.
הנה אתה איתנו כאן, כוכב התוכנית המרדף המשודרת בכאן 11, בשלישי ובחמישי ב-9 בכאן 11.
נכון, אחרי החדשות.
ודאי, זה ידע כללי בסיסי, נכון. לדעת מה עם שעות השידור. טוב, אנחנו נדבר איתך על טריוויה. קודם כל, איך אתה הגעת לכל התחום הזה? האם הבאת הזיכרון שלך טוב יותר משל אחרים? מה זה בכלל טריוויה? איך בנוי שעשורון טריוויה? כי אתה גם עוסק בזה, נכון? אתה לא סתם משוויץ בידע שלך.
נכון, גם בעריכה וגם ביצירה של שעשורונים בכלל.
אם אדם רוצה להרים שעשורון, מלבד כמובן לגלוש ביוטיוב ולראות מה קורה בעולם,
טלפון אליי ונראה איך אני יכול לעזור לו.
וזהו, תודה רבה, ערב טוב. אוקיי, אז אנחנו נדבר על טריוויה ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, עדיין בעסקי חלל, בהמשך למה שקרה עם סין, הגשושית האמריקאית New Horizons חידשה את הקשר עם מרכז הבקרה של סוכנות החלל האמריקאית נאסא כאן בכדור הארץ, לאחר שהקשר נותק לזמן מה לכמה שעות, ושלחה בשבוע שעבר, לקראת סוף השבוע, תמונה של משהו שנראה כמו בוטן. ככה האובייקט המצולם הוגדר בכלי תקשורת רבים ובצדק. זה קרה בשבוע שעבר, כפי שאמרתי, הגשושית נמצאת בימים אלה במרחק של כ-6 מיליארדי קילומטרים מכדור הארץ, והשלימה את, משימתה לטוס ליד סלע חלל ענקי, שאכן נראה כמו בוטן, כדי לצלם אותו ולשלוח את התמונות לכדור הארץ. נעסוק גם בזה, וגם באדם הפרה-היסטורי, לא מה שחשבתם. מסתבר שהאדם הפרה-היסטורי היה הרבה יותר חכם ממה שמדענים שערו עד כה. היכולות הקוגניטיביות שלו היו מפותחות הרבה יותר ממה שחשבנו, כך קובע מחקר של חוקרים מהמכללה האקדמית תל חי, בשיתוף עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, וגם מחקר גנטי פורץ דרך, והפעם מחקר שעוסק במקרים קשים של אסתמה. מיד כל הפרטים, וגם המלחין והמנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, יהיה איתנו פרופסור משה זורמן. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל אמירן. זה לויקר, עד עכשיו סתם אמרת, טעינו בשמה. אוקיי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד. אתם מורידים את היישומון, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנעסוק בהיסטוריה שעשתה סין בסוף השבוע הזה בצורה של הנחתת משהו, כלי רכב, למעשה גשושית, בצד הרחוק מאיתנו של הירח, נתחיל. אם כן, זה בשבילך ההמנון הלאומי.
ממש.
אם כן, אתה נעמד באולפן ומצדיע לעבר דגל הטריוויה.
לגמרי.
בוא נדבר רגע.
גלגל המזל, נגיד.
כן, גלגל המזל.
שלנו ישראלי, כן.
כן, הייתה מוסיקה אחרת בחול.
בחול, לא, זה אורגינל. אורגינל שלנו, אני מתכוון.
שלנו, כן. אתה קשור, כן, גם לגלגל המזל. זאת אומרת, לא נולדת כצ'ייסר, כרודפן, או איך שלא נתרגם
את השם
שלך. אתה התעסקת בתחום הזה זמן מה.
ואני התחלתי בגלגל המזל.
כן, אז איך הגעת לגלגל המזל?
חיפשתי עבודה סטודנטיאלית וחבר הכיר את המפיקה, הפגישו בינינו, ואני אמרתי, גלגל המזל, רק נזכיר, זה כמו לשחק הנגמן. בפריים טיים בערוץ 2.
זאת אומרת, עכשיו נתת הסבר שהוא הופך את העניין לעוד פחות ברור, כי לא כולם מכירים את המשחק הנגמן.
זה נותנים הגדרה, ושלושה מתמודדים, כל אחד זורק אות, עם האות מופיעה, אז היא נחשפת, ואז צריך לנחש מה זה, אבל ההגדרות הן נורא פשוטות, מפורסמים צביקה אדר, פתגמים, אין הנחתו מעיד על עיסתו, ויש איזה 5-6-7 הגדרות בתוכנית.
עדיין, הבסיס הוא טריוויה.
כן, הבסיס שם הוא ידע, ואני בהתחלה חשבתי שזה איזשהו מחשב שפולט משפטים כאלה, אבל זה עבודה של עריכה, מה שנקרא.
ואתה כתבת את השאלות?
ואני כתבתי את השאלות, כן. אז יש שם המון ידע באיך לעשות את זה, כי למשל הגדרות עם מעט ייצור, כי כל ייצור שם עולה, אם אתה יכול להרוויח כסף על כל ניחוש נכון, אז אם שמת הגדרה מאוד מאוד ארוכה, אז הרבה כסף יכול מסתובב באולפן.
עכשיו, זה לא היה השעשעון הראשון, כמובן, בטלוויזיה, כי היו גם שעשעונים בערוץ הראשון. זה היה השעשעון אחד הראשונים, לדעתי, בערוץ 2, כמובן.
נכון.
אבל בערוץ הראשון היו
היה מקבלת המוחות, היה צא מזה, שחק אותה, כל מיני דברים כאלה, יותר משחקיים, יותר עיתוליים.
אז איך אתה דווקא הגעת לזה? זאת אומרת, מלכתחילה היה לך ידע כללי?
כן, כן. ידעו שיש לי ידע כללי, וגם היה לי ידע בסטטיסטיקה וזה גם משהו שצריך כדי
אז אולי רגע לפני שנדבר על מה זה טריוויה, איך צוברים ידע כללי? זאת אומרת, שוב, זה ידע, קצת אמרת לי לפני השידור, זה ידע שטחי בהרבה נושאים?
זה גם נכון.
איך צוברים? איך את הזיכרון שלך טוב יותר משל אנשים אחרים?
אני יודע לנתח את זה בדיעבד, אני התחלתי לעשות את זה באופן קצת יותר מוקדם מכיתה א', שכשהבנתי, שהגעתי לכיתה א', אז אפשר היה להשוות ביני לבין תלמידים אחרים, וראיתי שאני מצביע יותר וזוכר יותר על מה דיברו בשיעור, והחלטתי לשחק עם זה. זה היה הקלף שלי להצלחה בחברה. העריכו אותי,
התקשבו... זאת אומרת, הצ'ייסר כבר אז היה הצ'ייסר בגיל 6, לא עם עידו רוזנבלום המגניב, אלא עם מורה. מורה שמגניבה מעט פחות ממנו.
מעט פחות, אבל כן, אבל התקשרו עזרה במבחן, עזרה בשיעורי בית, ווואלה, אז אמרתי, כן, אני אמשיך עם זה.
אז הסוד הוא זיכרון, אבל לא חייבים זיכרון. זאת אומרת, עצם תשומת הלב לפרטים, זה כבר עניין, נכון?
כן, אני, אצלי, כשזה היה בבית ספר, עכשיו יש לי הפרעת קשב, ואני מאובחן מגיל 27, לא מילדות, ולכתוב לא הייתי כותב בכיתה, כי הכתב לא קרי, לא היה שום טעם, לא הייתי מצליח לעקוב. אז הייתי יושב ומנסה...
אתה מהגאונים הלא ברורים האלה?
לי זה ברור כבר.
אחד זה ברור שאתה גאון לא ברור, אוקיי.
יש לשבת בכיתה ולנסות להבין על מה המורה מדברת. עכשיו להבין, ולהבין את הסיפור, אז מתוך זה אני זוכר הרבה יותר טוב. וככה נבנה הזיכרון שלי. אני לא תלמיד של מאיות בכלל, בקושי 90.
אבל זה משהו מאוד מסוים, ידע כללי.
אז מבחינתי הידע הכללי הוא איזשהו תוצר של לזכור סיפורים, לזכור באסוציאציות הרבה פעמים.
מעניין. אז בוא נתחיל, בוא תעזור לנו בלהבין מה מהות המושג, או מה הגדרת המושג טריוויה.
טריוויה. טריוויה, אנחנו יודעים...
רגע, אני, מוזיקה שמלחיצה, אוקיי. שימו לב שלקחנו גם כן מהפורמט, מי רוצה להיות מיליונר.
רגע.
אני מאוד כועס עליך שלא הבאת את ערכת המנגינות, האנדרים נכון, של הצ'ייסר, אבל לא נורא.
הייתי צריך.
אנחנו ננקום בכם באמצעות פורמט מערוץ מתחרה.
אוקיי.
מה זה טריוויה?
טריוויה. טריוויה זה מונח שאנחנו יודעים שהוא קיים כבר מימי הביניים. הם לקחו, בלימודים החופשיים, זה נקרא האמוניות החופשיות, לפי איזושהי הגדרה של איזה כומר נוצרי ממאה השביעית או משהו כזה, זה דובר על שבע הדברים שלומדים החופשיים, וזה חולק לטריוויה וקוואדריוויה. זאת אומרת, שלוש דרכים וארבע דרכים,
טרי זה של שלוש, כן.
טריוויה זה דרך בלטינית,
כן.
כשהדברים הבסיסיים שצריך ללמוד זה בטריוויה. אז היה רטוריקה, דקדוק ולוגיקה.
רטוריקה כאומנות הדיבור?
כן, לדבר נכון, ולוגיקה להבין, אתה יודע, לוגיקה, הדברים הכי בסיסיים.
אז איך באמת המושג התגלגל להיות משהו היום, ידע כללי?
אז הטריוויה הפך להיות הדבר הבסיסי שאתה צריך ללמוד, זה קודם כל. מתוך זה, זאת אומרת, וזה הפך להיות, אוקיי, הדבר שכולם צריכים לדעת, מתישהו במאה השנים האחרונות התחיל להיות מקושר טריוויה עם באמת עם שאלות טריוויה, עם דברים כאלה, זה קצת התגלגל למשמעות הפוכה הרבה פעמים. זאת אומרת, טריוויה זה הדברים האזוטריים דווקא לא חשובים.
אבל במקור, בניגוג לידע שהוא הכרחי,
שהוא הכרחי.
היום כבר טריוויה זה...
זה בעצם הדברים
האזוטריים.
זה כן. גם וגם, אבל תשמע, זה גם כל שעשון לוקח את זה אחרת. אני חושב שלמשל במרדף, אני חושב שיש הקפדה מאוד גדולה דווקא לא ללכת אל מה שנקרא העובדות הלא חשובות, אלא כן חשובות. בוא נזכור מה חשוב לדעת, תולדות המדינה, הציונות, לחזור לדברים הדברים של אומנויות בסיסיים.
הזכרת את המרדף, אז מי כותב שם את השאלות?
הרבה מאוד אנשים שהם לא אני.
זהו, כי זו השאלה המתבקשת, האם אתה... לא, אני נוכל שמציג...
זה בדיוק, אז נוכל אני לא.
לא.
כן, אני לפעמים יושב שם ואני אומר, אך, איך זאת שאלה שאני בעצמי לא כתבתי מעולם, ואנשים כתבו שאלות טובות. אז בקיצור, אני...
אתה פשוט מתמודד ושובר את הראש שם.
לגמרי.
כן, אז הבנו באמצעותך מה זה טריוויה, מושג שהתגלגל, טרי, ויה, וי... כן, דרך ווי.
בשנות ה-80 הפך להיות משחק מקנדה לארצות הברית ולכל העולם, טריוויאל פרסיוט, גם בישראל כבר יש אותו, וזה החזיר ככה את הטריוויה כמונח של טריוויאל לאופנה.
אז מה, משחק שולחן?
כן, כן, זה המשחק הזה ששואלים, יש כרטיסיות, פותחים, ומשם אגב זה התגלגל ליום הטריוויה, אומרים שכנראה הם סידרו שיש יום טריוויה בינלאומי, כי תמיד יש איזה אינטרס מסחרי מאחורי.
ודאי. אז זה חזר באמצעות משחק, לדעתי כל ילדי שנות ה-70 זוכרים משחק עם כרטיסיות.
כן, יש דברים כאלה, וזה הגיע אפילו לסיינפלד, אתה יודע, יש את הפרק עם הילד עם הבועה.
נכון, 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 נכון.
סיפור אמיתי.
שג'ורג' רב איתו.
סיפור אמיתי שהייתה בעיה במשחק הזה, טריוויאל פרסיוט, שהייתה שאלה מי פרש לספרד במאה השביעית, והתשובה היא, באנגלית זה The Moors, אבל היה שם, במקום R, היה שם P, והוא קרא שם The Moops. אין דבר כזה מופס. וככה התפתח הוויכוח עם הילד עם הבועה, זה נגמר באופן טרגי ומצחיק.
נזכיר למאזינים ולמאזינות, מדובר בפרק מהסדרה, מהסיטקום סיינפלד, כן, שבו ג'ורג' רב עם בבל בוי ילד בועה, בעידן הלא פוליטיקלי קורקט כמובן, ששם היה מותר לריב עם אנשים שכלואים בתוך בועה.
נכון.
טוב, אז אנחנו יודעים שזה הפך למשחק לוח, מהר מאוד זה התגלגל, אני משער שקודם לרדיו ואז לטלוויזיה, נכון?
כמעט כל דבר בדברים האלה, אבל מה שמאפיין את התקופה שהתחיל ערוץ 2, וגם בארצות הברית ובאנגליה, איפה ששלטו שעשוני הטריוויה, אגב, בתקופה שהתחיל ערוץ 2, הכל היה מיובה, לא חשבו בארץ שבכלל אפשר להמציא פורמטים.
מי אנחנו?
ממש, לא.
לעומת האמריקאים שיודעים להמציא, כן.
נכון, המאור הגדול ממש, זה ארצות הברית. וגלגל המזל ומלך הטריוויה שהגיע אחר כך, זה שהשעונים שהגיע עם ספר אב, זה נקרא בייבל, זה התנך, זה מגיע עם ספר אב קרס, שאתה צריך לעשות את הדברים בדיוק כמו שהאמריקאים המציאו אותו. ובאותה תקופה הרעיון בשעשועונים היה, יש תחרות בין 3 או 4 אנשים, ויש ניקוד, מי שמגיע בניקוד הכי רחוק הוא המנצח. זאת אומרת, זה עובד על איזשהו... עיקרון מאוד...
אז זהו, שיש תחושה בציבור, תרשה לי לשים את עצמי כנציג הציבור, שכל השעשונים זה אותו דבר, רק פה אתה נופל, פה אתה אף מתותח, פה אתה נפסל, ופה אתה מציירים לך לראש.
אז...
זה אותו דבר, זה הכל טריוויה, ועם טוויסט או תפאורה אחרת.
אז יש בזה משהו, אבל אתה כבר נמצא בימינו אנו, בעידן הנוכחי.
כן.
מה שקרה עם השעשונים, זה... התחיל בסוף שנת 99, שהגיע מי רוצה להיות מיליונר באמת. ושם זה איזושהי, זה מפץ גדול בעולם השעשועונים.
לא, אתה יודע מה, טוב, אתה יודע מה, בוא נעצור פה כאן, נשמע שיר ואז נדבר באמת על השאלה למה מי רוצה להיות מיליונר, שהוא יחסית פורמט מאוד בסיסי,
כן? כן,
כן. הפך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, נכון? אבן דרך בתחום השעשועונים. אם אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות, שבוע חדש, אני דודו ארז, היום יום הטריוויה הבינלאומי, יום הידע הכללי. למעשה ב-4 בינואר, לא נטעה אתכם, היום 6 בינואר, אבל אנחנו מציינים את היום הזה כי פספסנו אותו, זה לפי התאריך העברי, אנחנו מציינים אותו כמובן. איתי באולפן, אשף הידע הכללי, הצ'ייסר, כוכב התוכנית המרדף המשודרת בכאן 11, איתי הרמן. אנחנו מדברים על טריוויה, אתה הזכרת את אחד השעשועונים, באמת פורצי הדרך.
ממש.
מי רוצה להיות מיליונר? מדוע? מה היה במי רוצה להיות מיליונר? הנה אנחנו שומעים כרגע את האנדר שאפיין בדרך כלל את ההמתנה עם פעימות הלב.
שזה כבר משהו אגב, המוזיקה, אמרנו קודם שהיינו מקבלים בייבל, הבייבל של מי רוצה להיות מיליונר היה מאוד קצר, אבל למשל זה הגיע עם דיסק עם כל המוזיקות, וכל המוזיקות האלה נשמעות בכל העולם, והלכו על הדבר הזה, זה כבר לא, היי, זה כיף, אנחנו בשעשונים, לא, אנחנו בסרט מתח היסטרי, זאת אומרת, גם צופים היו מתקשרים ואומרים שזה, שנכנסים לחרדות מהדבר הזה, אמיתי. וזה רק דבר אחד. הדבר הגדול זה שזה מיליון שקלים. מיליון שקלים, מיליון דולר בארצות הברית וכן הלאה, זה תמיד, ובהודו מיליארד רופי.
מיליארד רופי, וואו.
זה מטורף. עכשיו, מה שקרה מבחינה...
רק נזכר שבאמת בעבר מיליון שקלים זה היה מאוד 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 בית. היום
פחות, אבל...
חצי שליש, כן.
אבל אז זה גם היה פטור ממס.
לא היה את החוק הזה שמשלמים 25% לדעתי, לא?
כן, כן. הזוכה שלנו במרצת מיליונר היה פטור ממס, זכה בשנת 2000.
כמה מדינת ישראל עושה מהמס הכל כך ספציפי הזה על שעשון, זה רק לא טוטוטו וכאלה.
עוד הכנסה להכניס.
בקטנה.
כן.
מעניין.
נחמד. אבל הדבר אולי הכי דרמטי שאפשר להגיד מבחינת התוכנית ומה שיצר את ההצלחה הגדולה מאוד שלה, זה שדיברנו על שעשועונים שבהם היו שלושה מתחרים ותמיד היה מישהו שמגיע ראשון, היה מגיע לסיבוב גמר. פה יש לנו אחד ויחיד, ואנחנו, וגם המצלמה היא בזום אין על הפנים שלו, הוא מזיע, מגמגם, מתלבט.
זאת אומרת, אין שם טאצ'אפ אלא הפוך כזה משפריצים מים כמו בסרט כזה שאתה מזיע גליצרים כזה על הראש.
לא, אבל...
אבל הפורמט הוא, מה, הוא נועד באמת להכניס אותך לסוג
למתח,
של סטרס, כן?
להזדהות להקה? טוטלית עם הגיבור. וואו. ממש כמו הסיפור הישן על אודיסאה, שאתה עובר איתו את כל התלאות משאלה לשאלה, האם לקחת את גלגל ההצלה, מה גלגל ההצלה יעשה לך, לא יעשה לך.
באמת זה מעניין לנתח לאחור מה קרה בערוץ הראשון, זאת אומרת, מקבילית המוחות הייתה תוכנית שתמיד הייתה נראית כאילו אתה במבחן, אבל
נכון.
אלה שהמתחרים היו כזה, או ננזפים, למרות שהם לא ננזפו פיזית, אבל עדיין הם היו כזה, יודע או לא יודע, וזהו.
כן, זה היה...
לא היה המון מתח.
כן, הוא יודע יותר, הוא יודע פחות. והפרס היה, כל הכבוד, הגעת למקום הראשון. זאת אומרת, קיבלת קומפלימנט מיצחק שמעוני.
כן,
זה
נכון.
פחות יותר
אחר כך גם...
אחר כך גם איזה, כן, הוסיפו איזה אנציקלופדיה.
בחינוכית היה את אנציקלופדיה לתולדות השואה, ואהרון קיר
דברים
תמיד.
דברים כאלה, נכון, כן. עכשיו... עכשיו, באמת, מי שהבין את הדבר הזה של, של המהפכנות, של אגב, במקביל, באותו זמן, מתחיל בדיוק הריאליטי. הדבר הזה של הפוקוס הוא על האישיות של הבן אדם. עם השנים, גם הליוקים לשעשועונים נהיו הרבה יותר משוכללים.
טוב, אז אנחנו באמת עוד רגע נדבר על הקשר בין תוכניות ריאליטי לבין שעשועונים. אנחנו רוצים לעבור ליום חמישי, הגשושית הסיני, צ'אנגה 4. נחתה בהצלחה בצד הרחוק מאיתנו של הירח. וכבר שלחה תמונות ראשונות, כך מדווחים כלי תקשורת סינים. נזכיר שהגשושית צ'אנגה 4 שוגרה לפני כחודש, ב-7 בדצמבר, והיא כאמור נחתה ביום חמישי בהצלחה, בצד הרחוק מאיתנו של הירח. הסיני היא המדינה הראשונה בעולם שהצליחה להנחית שם. משהו, המשימות שלה הן לחקור את פני השטח ואת ההרכב המינרלי במקום. על ההיסטוריה שעשו בסין, אנחנו רוצים לדבר עם האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, בכל מקום כמובן מצוין שכל הפרטים שאני מסרתי הם על פי התקשורת הסינית, הרשמית וכולי. אבל זה קרה, נכון?
תראה, בדברים האלה הסינים לא מספרים סיפורים.
אוקיי.
אפשר לסמוך עליהם ב-100%.
אז,
גם,
אז...
דרך אגב, גם על הירח, אמריקאים באמת נחתו. אתה יודע שהרשת מלאה סיפורי טענות שזה
אני,
הייתה...
אני פעם הייתי מזלזל בכל האנשים שהם מתארים תיאוריות קונספירציה, ואז מתישהו לאיזה... שבריר של שנייה השתכנעתי, ואז, זאת אומרת, זה כל כך, התיאוריות קונספירציה עולות על התיאור של הדבר עצמו.
זה כל כך יפה שאתה אומר, אולי זה...
אבל נעזוב את זה, מה כל כך מיוחד בלהנחית כלי טייס, חלל, גשושית, דווקא בצד הרחוק מאיתנו של הירח? זאת אומרת, יש קושי שאין בצד האחר?
באופן עקרוני זה לא הרבה יותר מסובך, אבל עובדה שלא עשו את זה. פשוט בשני המקרים הנחיתה צריכה להיות אוטונומית, ולכן זה לא כך קריטי אם זה בצד השני או לא, אבל זה בכל אופן פרק חדש.
אני שמעתי שיש עניין עם בעיות תקשורת, כיוון שאין לנו קשר ישיר.
סליחה,
אין לי קשר ישיר של הלכות.
כן, כן, מי שמדבר כאן איתי זה הצ'ייסר איתי הרמן, שנציג אותך. בבקשה, יש קושי לתקשר עם גורם שנמצא בצד הרחוק מאיתנו של הירח?
כן, ודאי. צריך פה, צריך חללית עזר שתסתובב מסביב לירח ותשמש כל הזמן רילי שיעביר את התקשורת. זה הקשר, זאת הבעיה העיקרית, אבל היא לא בעיה מהותית, כן? לווייני תקשורת אנחנו יודעים לעשות. פשוט צריך לוויין נוסף שמסתובב סביב הירח,
אז גם אותו הם שיגרו.
כל הזמן שולח, מעביר את המידע משם אלינו.
כן, אני משער. עכשיו, המבנה הגיאולוגי שם, יש שם משהו שהוא שונה מהצד שפונה אלינו, או שזו חלוקה שהיא שרירותית לגמרי? זאת אומרת, הכל פחות או יותר אותו דבר בירח.
מסתבר שיש הבדל, והצד השני הוא הרבה יותר מצולק במכתשים מאשר הצד שפונה אלינו. פשוט הדינמיקה במערכת השמש היא כזאת, שהצד שפונה אלינו בגלל השדה הגרביטציוני של כדור הארץ הוא מוגן יותר, ופחות אסטרואידים או גופים אחרים, תיאורטיים אחרים שמגיעים מהצד שלנו לעומת הצד השני, ולכן יש שם מכתשים הרבה יותר עמוקים, ומבחינה הזאת ייתכן שאפשר ללמוד שם דברים אחרים שאנחנו לא רואים כאן, אם יש מכתשים יותר עמוקים.
וואו, אני רוצה ברשותך התייחסות למה שפורסם בשבוע שעבר בקשר לגשושית האמריקאית New Horizons, שלאחר שהיא נתקעה קשר עם כדור הארץ לכמה שעות, להערכתי באזור 10 שעות, היא שלחה בסופו של דבר תמונה של משהו שנראה כמו, זה פורסם בכל אתר אפשרי לדעתי, שמשהו שנראה כמו בוטן, מין סלע חללי ענקי שנראה כמו בוטן, במרחק של כ-6 מיליארדי קילומטר מכדור הארץ. איפה הגשושית הזו נמצאת כרגע?
הגשושית נמצאת במה שנקרא חגורת קויפר. זאת חגורה, זה רצועה שיש בה אסטרואידים גדולים, משהו שיותר קטן מכוכב לכת רגיל, אבל גדול יותר מאסטרואיד גדול. זה גופים של כמה קילומטר עד כמה עשרות קילומטר בגודל שלהם. יש הרבה מאוד גופים כאלה, והם מסתובבים לא ממש, זה לא הדבר הכי רחוק במערכת השמש, יותר רחוק מזה ישנו ענן נוסף של כוכבי שביט, אבל הם מסתובבים בפעתי מערכת השמש, ואלה הגופים הרחוקים ביותר שהצלחנו להגיע אליהם. החללית הזאת, New Horizons, הצילום הזה, זה מהגוף הכי רחוק שנמצא במערכת השמש, שעד היום הצלחנו להגיע אליו.
וואו, ולתקשר עם גורם שנמצא בערך 6 מיליארדי קילומטר, כמה זמן לוקח למסר להגיע? טוב, אפשר לעשות חישוב של חלוקה במהירות האור, נכון?
כן, זה מספר שעות לוקח לאור להגיע משם. וכמובן שגם מכאן, משם בעיות התקשורת הן ממש מהותיות. הדבר המעניין לגבי הצורה של הגוף הזה, שאתה אמרת שהוא נראה כמו בוטן, שהגופים האלה, מכיוון שהם לא מספיק מסיביים, אז כוח הכבידה שלהם לא מספיק חזק, ולא מצליח להביא אותם לצורה כדורית כמו כוכבי הלכת הגדולים יותר.
וואו, ומכאן הצורה
של המוזרה. מכאן הצורה
המשונה. הוא קבל מה שאתה רוצה, כאילו.
בוטן, אבל זה שהוא כן הסתדר כמו שעון חול או בוטן כזה מעניין בחלל. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה ובוקר טוב.
להתראות, אנחנו שוב נזכיר, ביום חמישי הגשושית הסינית צ'אנגה 4 נחתה בהצלחה, בסופו של דבר בצד הרחוק מאיתנו של הירח. המטרה היא לחקור שם את פני השטח ואת ההרכב המינרלי במקום, ועוד התבשרנו בשבוע שעבר שהגשושית האמריקאית New Horizons חידשה את הקשר לשמחת נאס, סוכנות החלל האמריקאית, ולאחר נתק של כ-10 שעות היא שלחה תמונות של בוטן ענקי, הכוונה היא לתמונות של סלע חללי ענק שנמצא ממש בקצה מערכת השמש שלנו, הסלע הזה נחשב לעצם המרוחק ביותר במערכת השמש שהצלחנו לחקור. אותה גשושית, אגב, ניו הורייזן, שוגרה ב-19 בינואר 2006, והגיע מאוד רחוק. בוא נשלים, איתי הרמן, הצ'ייסר, את השיחה, שהתחלנו לדבר על ההשפעה של תוכניות הריאליטי על תחום השעשועונים.
מתישהו המלהקים של, של השעשועונים הבינו שאפשר לדבר עם, עם המתמודדים ו... ולהכיר את האישיות, ואז מתחילים להביא אנשים יותר, יותר מעניינים.
צבעוניים. כן, אוקיי.
מתישהו, לפני 10 שנים, התחילו שעשונים, זה התחיל עם אל תפיל את המיליון, שהיה שהכסף היה נופל, היו שמים כסף, ואז הכסף היה נופל.
כל אלמנט בשעשון בסופו של דבר נפל, עד שהמנחה, חוץ מהמנחה, כולם, הוא נפל.
הנה, בבקשה, יש לך פורמט.
מיד אפנה ליולי אוגוסט, לא?
כן, אפשר, כן. אני חושב שמה שקרה מאז מי רוצה להיות מיליונר, באמת כל הזמן ניסו לחשוב אז איך לשנות, כי תמיד הפורמטים בדרך כלל יש להם...
זה אותו דבר, זו שאלה, טריוויה.
בדיוק, אז כל פעם מנסים משהו אחר, אז עכשיו במקום אחד מול המערכת, יש אחד מול 100 איש, ואחר כך הבינו שצריך להגדיל את האולפנים בכל מיני אלמנטים, אז באמת התחילו להפיל או את הפרס, או את המתמודד, או בשנה האחרונה היה לנו את The Wall, אז פשוט אתה מתמודד מול קיר ענק, זה של 3 קומות, כל פעם איזשהו משהו אחר. ובשנים האחרונות, העניין הזה, למדו שיש גם דינמיקה בין מתמודדים, אז הרבה מאוד שעשועונים הולכים על האלמנט של שני, מביאים זוג. זה יכול להיות...
כדי לראות את האינטראקציה.
אינטראקציה, בהם, לפעמים כן. הם מכניסים קצת אחד לשני, לפעמים דווקא שיתוף הפעולה היפה הוא משהו שמעניין לראות. אז כל פעם באמת מחפשים, זה באמת נושא, וכל פעם עם וריאציה אחרת, מעדכנים את זה לתקופה. ותשמע, אפילו במרדף, אתה שם לב, מביאים לשם, זה אישיות. כל אחד הוא באמת אישיות, יש איזשהו משהו, יש תמיד איזשהו ערך מוסף, ופעם זה לא היה ככה, זה היה, ידעת לדבר, היה לך ידע כמובן, זה היה מספיק ולא חשבו מעבר לזה. היום בטלוויזיה אתה חייב לרתק, וגם המתמודדים זה חלק מאוד חשוב, לא רק השאלות.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים לאדם הפרה-היסטורי. לא מה שחשבתם. מסתבר שהאדם הפרה-היסטורי היה הרבה יותר חכם ממה שמדענים שערו עד כה וחוקרים. היכולות הקוגניטיביות שלו היו מפותחות מאוד. כך קובע מחקר של חוקרים מהמכללה האקדמית תל חי, בשיתוף עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הדברים מתבססים על חקר כלים עתיקים מהתקופה השליט, כלים שמעידים על מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות, רמה אסתטית גבוהה, שפה מפותחת, יכולת לתכנן קדימה, היכרות עם הסביבה ועוד. חלק מהכלים הקדומים שעליהם מתבסס המחקר נמצאו בחפירות באתר הארכיאולוגי גשר בנות יעקב, כאן בישראל, ולפי מה שנמצא שם, לאדם הפרה-היסטורי שחי פה לפני מאות אלפי שנים היה... כמעט הכל, אולי חוץ מטאבלט ווי-פיי. שלום לארכיאולוג פרופסור גונן שרון, מומחה לחקר התקופה הפרה-היסטורית, המכללה האקדמית תל חי. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אז מה הבשורות שהתגלו, ועל סמך מה ביססתם את הטענות האלה?
תראה, קודם כל מדובר בפרויקט בקושי 30 שנה. העונה הראשונה של החפירות בגשר בנות יעקב הייתה ב-1989.
וואו.
אז אנחנו עכשיו חוגגים 30 שנה לפרויקט. החפירות הן של פרופסור נעמה גורן ענבר מהאוניברסיטה העברית. אז קודם כל זה הדבר החשוב. והיא זאת שכתבה את הספר בעצם. אנחנו תלמידיה ואנחנו... מסייעים על ידה בכל הפרויקט המאוד מאוד מרשים הזה. מאות אנשים משתתפים, זה באמת פרויקט אדיר, פרויקט חיים של חוקרת מאוד חשובה. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, בדרך כלל אתרים פרה-היסטוריים מאוד עתיקים, שלפני שהמציאו את הכתב, אפילו לפני שיש לנו בתים ויש לנו מתקנים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מכירים את רוב האתרים המפורסמים כאתרים שבהם נמצאו עצמות של בני אדם, נכון? כולם מכירים את לוסי, נגיד, שמצאו אותה באפריקה. אבל האמת היא שמה שאפשר ללמוד מאתרים שבהם, כמו גשר בנות יעקב, שבהם לא נמצאו עצמות של בני אדם, אבל נמצאו הכלים של הבני אדם, הוא הרבה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר עמוק ממה שאפשר ללמוד סתם מהעצמות. כי בעצם הכלים... אנחנו, הרי מה מאפשר לנו לדבר ברדיו בבוקר בעצם? המוח שלנו, נכון? זה שיש לנו מוח גדול ויש לנו יכולות קוגניטיביות, קראנו לזה בספר, אבל בעצם הביטוי של המוח שלנו בעולם הוא לא תוכניות רדיו ולא שירה ולא ספרות, אלא לפני כל דבר אחר, הכלים שאנחנו עושים. והכלים שהאדם הקדמון עושה, בעצם כשאנחנו מסתכלים עליהם ולומדים אותם ומשקיעים 30 שנה בלהסתכל עליהם, בעצם מלמדים אותנו גם על איך האדם חי, גם על מה הוא אכל, גם על איזה טכנולוגיה הוא השתמש, ובאיזה רמה טכנולוגית הוא הגיע. זה בעצם מאפשרים לנו להיכנס לתוך הראש של האנשים האלה.
מעניין, ומה גיליתם באמת שלא היה ידוע בחקר הכלים?
אני חושב ש...
זאת אומרת, הייתה לנו הערכת חסר של ההתפתחות הקוגניטיבית או הרמה המוחית, שכלית של האדם הפרה-היסטורי?
אנחנו מדברים על אנשים לפני, שחיו לפני באמת המון זמן. אנחנו מדברים על אנשים שחיו לפני כמעט מיליון שנה. עצם זה שאני קורא להם אנשים, זה נתון בוויכוח. כלומר, יש כאלה חוקרים שאומרים, לא, תשמעו, אתם לא יכולים להגיד את זה. אז מה, אז הם לקחו שתי אבנים, דפקו אותם אחת בשנייה, נשבר, ירד איזה נטל. נו, בסדר. אבל כשאתה באמת מסתכל על הרצף של הפעולות ועל ה... זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו אומרים זה איך מיכלאנג'לו עשה את פיסל את הפסל של דוד. הוא ראה את השיש, ראה את הפסל בפנים וסילק את הלכלוך.
כן.
הפעולה של לייצר כלי צור או כלי בזלת, אבן יד כזאת, גרזן גדול מבזלת, בעצם מאוד דומה. כלומר, אתה בעצם רואה את הכלי בתוך האבן ומסלק את הלכלוך. וככה אתה מקבל את הכלי. זאת אומרת, זה אנשים שהם באמת יש להם יכולות מעבר למה שהעריכו קודם, ואני חושב שלמשל זה מאפשר לנו לדון בשאלות כמו האם הייתה להם שפה, האם אני יכול ללמד אותך להכין אבן כזאת שהיא גם סימטרית וגם אסתטית וגם דורשת ממך הרבה מאוד ידע וטכנולוגיה, האם אני יכול ללמד אותך לעשות את זה רק מזה שאתה מסתכל עליי ומחכה את הפעולות שלי.
אגב, מדובר בהומו סאפיאנס? זה המין שלנו?
עוד לא. עוד לא. אנחנו מדברים היום על ההופעה של ההומו סאפיאנס, סדר גודל של היום, כל הזמן דוחקים את זה אחורה, אז היום מדברים, אני יודע, על 300,000, 350,000 להופעה של המין שלנו. אנחנו מדברים עוד חצי מיליון שנה לפני, כלומר, אני יודע, החברים שמסתובבים במרחב ידועים בשם הגנרי הומו ארקטוס.
כן. עכשיו, אם תוכל לספר לנו מעט מה קורה באתר הארכיאולוגי גשר בנות יעקב, זאת אומרת, מה מצאו שם ומי חי שם באמת באזור הזה?
אז גשר בנות יעקב נמצא על גדת הירדן, האתר עצמו, הבור של החפירה נמצא משהו כמו 200-300 מטר מדרום לגשר בנות יעקב, על הגדה המזרחית. אם נלך לשם היום לא תראה כלום, חוץ מזה בור קטן באדמה, והוא באמת בור קטן, כלומר שטח החפירה הוא ממש מצומצם יחסית, הוא 20-30 מטר מרובע בסך הכל, אבל מתוך הבור הזה באמת יצא כמות של אינפורמציה שארבעה ספרים, זה הספר הרביעי שמתפרסם האתר הזה, מאות מאמרים, האתר הזה מתעד רצף של שכבות, הרבה מאוד אירועים שהתרחשו על פני הרבה מאוד שנים, וכל פעם נוצרת כתוצאה מאירוע כזה שכבה, שמכילה בתוכה כלים ועצמות של בעלי חיים וכל מיני שרידים. ובין התגליות באתר הזה, למשל, יש גולגולת של פיל שנטבח, ואנשים אכלו אותו, ומאוד מעניין איך הם הגיעו אליו. בעצם יש לנו עדויות שהם הגיעו וניצלו את המוח של הפיל, שזה דבר נהדר, כי הוא מאוד טעים ומאוד מזין. יש לנו באתר את העדויות הקדומות ביותר לשליטה באש מחוץ לאפריקה. יש בגשר בנות יעקב שימור באמת פנטסטי של פריטים בוטניים, שרידים בוטניים, עצים, זרעים, פירות, קליפה של עץ, שמאפשר לנו לדעת מה הייתה הסביבה של האדם, וגם מאפשר לנו לדעת מה אנשים אכלו. אנחנו יודעים שאנשים אכלו בשר, שהם אכלו פילים, שהם אכלו בעלי חיים, אבל אנחנו מניחים שהם אכלו גם צמחים, אבל איזה צמחים מאוד קשה לדעת. והשימור הבאמת פנטסטי של צמחים בגשר בנות יעקב, למשל גילינו שיש שבעה מינים של אגוזים אכילים, שאנשים אכלו אגוזים. יש גם את מפצחי האגוזים באתר.
וואו, אתה העלית נקודה מסקרנת, דיברת על שפה. האם אפשר ללמוד באמת מהכלים האלה, עד כמה האנשים האלה יכולים היו לתקשר זה עם זה?
מאוד 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 קשה לדון בשאלה של שפה, זה גם דורש מאיתנו להגדיר מה זה שפה. כלומר, האם התקשורת של קופים שיש להם מילה לנחש ומילה לנץ או נשר, בצעקות שלהם, האם זה כבר נחשב לשפה ממש כמו שלנו או לא? האם זה דורש, שפה דורשת מונחים אבסטרקטיים למשל? יש פה המון שאלות שמאוד מאוד קשה להיכנס אליהם, במיוחד שכל מה שיש לך ביד זה אבנים וכמה עצמות. אבל אני חושב שאנחנו מסתכלים על, על הכלים האלה, שהם עד היום בעינינו שלנו, בעיניים המודרניות שלנו, הם יפים, הם אסתטיים. אנחנו רואים שהשקיעו בהם המון בגימור, אנחנו יכולים לשחזר ולעקוב אחרי הרצף המאוד מאוד ארוך של פעולות והידע הטכנולוגי, בעיניי, לי אין ספק שהיה להם שפה, אבל זה מאוד מאוד קשה להוכיח.
עכשיו, הדברים האלה, שוב, אפשר למצוא אותם בספר חדש, נכון?
כן, הספר שהתפרסם לפני זמן קצר, וביום רביעי בעוד שבוע וחצי אנחנו... יש ערב לכבודו במכון הארכיאולוגיה בירושלים, הוא כאמור הספר הרביעי בסדרה של גשר בנות יעקב, ספר מספר 4, הספר הראשון היה על העצים, הספר השני היה על בעלי החיים, הספר השלישי היה דוקטורט של מירה אלפרסון נפיל על האש, היא הוכיחה בדרך מאוד יפה ששלטו באש, וזה הספר הרביעי שמוקדש לכלי האבן, גיר וצור ובזלת ועשרות אלפי כלים, שבאמת תעבדו עליהם כמעט 30 שנה.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור גונן שרון, ארכיאולוג ומומחה לחקר התקופה הפרה-היסטורית מהמכללה האקדמית תל חי. תודה רבה לך.
תודה רבה, דודו. אנחנו עוקבים אחרי המאמץ שלך להנגיש את המדע, ואתה עושה עבודה נפלאה.
כל עוד אני מצליח להתעורר בבוקר, בשמחה גדולה. תודה רבה לך מעומק הלב. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור שרון. תודה לך. ואתה שאלה לצ'ייסר.
בבקשה.
פתיח של איזו תוכנית?
של תצפית.
נכון!
בוודאי.
אבל אתה יודע מי כתב את היצירה המקורית הזו?
אני חושב, כן, זה עיבוד ליצירה קלאסית של פרוקופייב? של?
אני לא יודע מה היצירה, אם זה עיבוד, אבל...
לא, זה עיבוד, זה לא נכתב כמו קוראו זה.
אני משער שכן, כי אני מכיר עיבודים אחרים שלו, אבל האומן שעשה את זה אומן סינתיסייזר יפני, אם אתה מכיר אותו, תומיטה לדעתי קוראים לו, הוא עשה דברים...
כן, כן, הוא עשה כל מיני דברים...
טוב, אז אני קצת לא ידעתי, ואתה ידעת אפילו הרבה יותר ממני כמובן, באופן טבעי. אנחנו רוצים לומר שלום למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על פני עתיד. אילו פיתוחים רפואיים תביא איתה שנת 2019? האם הפתרון והתרופות לכל המחלות יגיעו בשנה הזו?
אז באמת יש כמה מגמות שמאפיינות לדעתי את מה שהולך לקרות ולהתחזק השנה. הכל בתוך הקשרים יותר רחבים מאשר שנה, בתוך ההקשר כמובן של ברמת הצרכנים, כל הנושא של הבריאותנות, של הכימות העצמי, ה-quantify self, וכמובן ברפואה, הרפואה הדיגיטלית והרפואה מותאמת אישית. ובהקשר היותר רחב זה כל הטכנולוגיות המשבשות והמהפכה התעשייתית הרביעית והעולם הממהר. אז זה ההקשרים היותר רחבים, אבל מגמה אחת שכבר התחילה ואני חושבת שהולכת מאוד להתחזק זה כל הנושא של, שהצרכנים פשוט ילכו ויעוטו יותר ויותר על המידע האישי שלהם ויחפשו דרך מיפוי של החלקים של הגנום, של ה-DNA שלהם, או של המייקרוביום שלהם, זאת אומרת כל החיידקים שחיים איתנו, או של כל החלבונים בגוף שלהם, הפרוטאום וכולי, הם יחפשו תובנות ופתרונות שיכולים לכוון אותם לחיים יותר בריאים, לצורך העניין, אם יש גן שמראה על יותר סיכון לסרטן השד, אז זה משנה את ההתנהלות פה, ואם יש גנים שיכולים לכוון בתזונה וכך הלאה, אז אנחנו בהחלט נראה את הדבר הזה הולך ופורח, וגם רואים את הפתרונות ברמת המענים שצומחים עוד ועוד חברות שנותנות חלקיים עדיין, אבל זה בפירוש מגמה חזקה. היא דרך אגב מתחברת למגמה השנייה, וזה הנושא של הסנסורים והאינטרנט של הבריאות. כן. גם הטכנולוגיה פה תביא לנו סנסורים הרבה יותר חכמים, חלק מהם יוכלו לכלול RFID, חלק מהם יוכלו להיות מקושרים לרשומה הרפואית של המטופל. אנחנו רואים את השעון החכם של אפל החדש שמאפשר דוגמה כזאת. סנסורים שילכו על מדידה על בסיס שינויי אנרגיה קוונטית ויוכלו למדוד באופן רציף לחץ דם וחום ודופק וכימיה. ובסוף בסוף אנחנו נראה את ההתלכדות של הפתרונות, כי במקום פתרון בודד, למשל מד סוכר משדר, אנחנו נראה את קן אחד שמכיל את כל הפתרונות, וזה כמובן יחובר לסמארטפון ולשעון, זה יהיה אורי או תת-אורי, וכל הדבר הזה ייתן מקסימום מידע על תשתית אחת. דרך אגב, זה גם הולך לזה שהציבור יותר ויותר, יש שינוי סוציולוגי, ואנשים יותר ויותר מוכנים להשתיל שבבים תת-אוריים, או לשאת את השעונים החכמים וכולי. זאת אומרת, אנחנו נראה מעבר לתפיסה של בריאות מקושרת, במקום סגמנט, 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 יותר ויותר פתרונות שיאפשרו לחבר את הנקודות, וזה בהחלט מאוד מעניין, ואז גם המידע שהיום הוא מאוד מפוצל יתחיל להתחבר, לא רק המידע האפיזודי מהביקורים אצל הרופא, אלא גם המידע האורכי מהלבישים, מה-wearables.
נשמע
אני מת שיהיה לי שבב להסתובב איתו.
מת?
כן.
נראה לי שאפשר להשתיל איזשהו שבב.
לכלבים עושים את זה?
בשבדיה כבר 5,000 איש הולכים עם שבב.
וואו.
זה עוד לא מחובר לסנסורים רפואיים, אבל זה בפירוש ישמש להם כמו כזה מזהה חכם, לפתיחת דלתות, לזיהוי. אז המגמה פה זה כן.
כן, בכלל, אתה יודע, אתה לוקח כרטיס פה וזה, וכשאתה נכנס לאיזשהו מקום, אז לוקחים לך תעודה כזאת או אחרת, וכל מקום תעודה אחרת. יאללה, שבב אחד, פותר הכל.
כן, כמובן שאתה פותח פה דיון, שצד אפל וכולי, אבל אני מוכרח להצביע על נקודה מסקרנת בעיניי לפחות. אנחנו מדברים באמת על פיתוחים ועל שבבים מושתלים, ועל רפואה שמנטרת אותנו כל הזמן. איך זה שבסופו של דבר אנחנו כן מוצאים את עצמנו רבים עם אנשים בתור לקופת חולים ומחכים שעה וחצי, כאילו אנחנו בשנות ה-70. משהו ברפואה יש פער בין מיפוי וחלבונים ותלומרים ועוד שנייה חיי נצח לבין ריבים. אדוני, הייתי פה קודם, תחכה שני תורים. תודה רבה. זה אתה אדם, מה קורה? יש פער קצת בין הרפואה היומיומית לבין הגילויים המטורפים האלה.
אז א', תדע שכאילו אתה מצביע נקודה מאוד חשובה, קודם כל שרפואה היא מוצר ציבורי, והוא פועל לפי שווקים שאנחנו לא רגילים. דיינו, ככל שתגדיל את ההיצע, הביקוש יגדל. דיינו, תפתח עוד שירות, אז יצריכו אותו יותר. וזה בהחלט מורכבות אחת. מורכבות השנייה זה שבארץ המערכת הרפואה בארץ היא מורעבת. בוא, אנחנו רק כ-8% מהתוצר הולך לרפואה בישראל, בארצות הברית אתה מדבר על 17%. בארץ נותנים לך רפואה ברמה אחת המובילות בעולם בעלויות שהן...
נכון, לא, עצר, אני מוכרח לשבח כמובן את שירותי הרפואה בישראל, כן. בקופות החולים ובבתי החולים, ברור שיחסית לארצות הברית המצב פה פי אלף יותר טוב כמובן.
אבל אתה צודק שחלק מהעניין הוא לראות איך לוקחים למערכות שנבנו לפני 100 ויותר שנה, ומכניסים להם את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, ומאפשרים לטכנולוגיות האלה לתת פתרונות. ולא במקרה, דרך אגב, בארצות הברית, אמזון החליטו, במקום לחפש מסדור למערכות קיימות, להקים יחד עם J.P. Morgan וברקשר הטווי, קופת חולים משותפת למיליון מהעובדים שלהם, מההתחלה. כי לפעמים יותר קל, אתה יודע, מההתחלה, מאשר להתחיל לתקן וכולי, אבל בארץ הקופות שלנו טובות ועושות כן. מאמצים גדולים, ואני מניחה שאנחנו כבר רואים, ראים כללית הכניסו את טייטוקר, מכבי פיתחו את האפליקציה, את K-Health, שזו אפליקציה מאוד חכמה.
אני חושב שלכל קופות החולים היום יש כבר יישומונים, ואפשר לפנות לרופא ולבקש דברים.
אגב, אתה שם לב,
קופת חולים לאומית, אני ראיתי שיש, אם כבר נשלים את כל שמות הקופות החולים בישראל, כן.
שצריך תיקון, כי כבר לא אומרים קופות חולים.
נכון,
זה לא לחולים, נכון, זה שירותי בריאות, זה לא בשביל החולים.
ניסו למתג את המחלות בצורה הפוכה. מעניין.
לא, אבל אתה בריא, יש גם עניין של רפואה מונעת, אז אתה לא יכול לדבר רק על אנשים חולים.
כשאתה בריא לא צריך לעשות כלום. אין משמעות לרפואה.
זאת אחת המגמות.
אז זהו שזה, כן, חושבים אחרת.
מעניין.
אבל זה, אבל זה, אני כן אדלג על מגומה לצורך ההקשר. תראה, הסיפור של העלויות הוא סיפור מאוד לא פשוט. תחשוב שבאמת 10%, 12% מהתוצר של מדינות הולך על בריאות, ומה שהולך ומתפתח ולהערכתי תפוס תנופה מאוד חזקה, ואני מקווה שגם יגיע לארץ, זה דבר שנקרא טיפול מבוסס ערך או value-based care. זה אומר שבמקום שמשלמים לספקי בריאות על מספר ימי שפוט, על מספר בדיקות, על תשומות, בארצות הברית כבר התחילו לייצר מודלים כלכליים שדוחפים לטיפול שמבוסס על קיצאה, לא על תשומה. דהיינו, אנחנו רוצים לראות את המערכות בעצם פועלות ככה שהתוצאות בריאות של המטופלים יקודמו. וזה שינוי מאוד מאוד גדול, המעבר ל-value-based care, והוא הולך יחד עם ההשקעה במניעה, פרופו שזה הדבר היותר חכם לעשות. הפורבס מעריך שהמודלים של טיפול מבוסס ערך בארצות הברית ב-2019 כבר יהיו 15% מהשוק, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, כי באמת זה דוחף את המערכות במקום לספור ולמשוך לעוד אשפוזים, לעוד בדיקות, לעוד, אלא לחשוב על התוצאות של המטופל, האם אנחנו באמת חוסכים, אנחנו מעודדים את השיקום אחרי התקף לב, או הוא יגיע מהר מאוד לעוד אשפוז, האם אנחנו באמת פה מביאים, נגיד בעקבות שבר צוואר הירך, לתוצאה יותר טובה, או שפשוט אשפזנו אשפוז נורא ארוך ולא... ועשינו מלא הדמיות ובדיקות ולא קיבלנו שום דבר.
אני מודה לך על אנחנו נספק בדברים האלה, כי הנה אות הסיום שלנו כבר מנוגן. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה רבה.
תודה רבה לך.
ותודה מעומק הלב למי שהיה כאן ונשאר לעוד שעה. הצ'ייסר איתי הרמן, כוכב התוכנית המרדף המשודרת בכאן 11. תודה רבה לך שהגעת.
תודה לך שהרחת.
ותודה רבה לעורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. בשעה הבאה מחקר גנטי פורץ דרך, והפעם כזה שעוסק ב מקרים קשים של אסתמה ועוד עניינים, ועוד איתי הרמן.
יאללה.
מבזק יוצאים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מחקר גנטי פורץ דרך, והפעם מחקר שעוסק במקרים קשים של אסתמה. במחקר זוהו אלמנטים גנטיים שיכולים להשפיע על הופעת המחלה, מה שיכול לסייע באבחון המחלה ובניבויה, וגם לסייע בטיפול בה כמובן. מחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהם, מאוניברסיטת לסטר ומהמכון הבריטי הלאומי לחקר הבריאות. הדברים פורסמו בדלנסט רספירטורי מדיסן. אנחנו מיד נרחיב על המחקר הזה שעוסק בקשר או בסיפור גנטי מאחורי מקרים קשים של אסתמה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום אנחנו מציינים כאן באולפן באיחור של יומיים את יום הטריוויה הבינלאומי, יום הידע הכללי שצויים ברחבי העולם ב-4 בינואר. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן אשף הידע הכללי, הצ'ייסר איתי הרמן, כוכב התוכנית המרדף המשודרת בכאן 11. שוב שלום לך.
בוקר טוב.
ואנחנו מדברים איתך גם על ידע כללי, גם על שעשונים, נכון. ואנחנו מיד גם נדבר על זיכרון, ומיד, אבל אני רוצה להשלים את סקירת השעשונים,
כן.
שליוו את חיינו, ונעסוק בעוד עניינים, למשל המלחין והמנצח וזוכה פרס לנדו לשנת 2017. פרופסור משה זורמן יהיה איתנו כאן, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, או כאן בעברית אודי באנגלית. כותבים כאן עוד או כאן אודי בשורת החיפוש בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון, זה יישומון נוסף. מורידים את היישומון, מתקינים אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו חוזרים לאיתי הרמן הצ'ייסר, הנה מוסיקה של שעשועון אהוב.
מה זה? או, מה זה אהוב?
אהוב מאוד.
פיצוחים.
ודאי.
עוד מימי הערוץ הראשון.
למעשה החינוכית.
החינוכית, נכון.
זהו, זו הייתה רצועה של החינוכית.
נכון. אברי גלעד.
נכון.
שושתרי.
המיתולוגית כמובן.
לגמרי.
היה שם יועץ תמיד באולפן.
נכון.
וילדים שהשתתפו בין היתר ליאון רוזנברג כמובן.
אני זוכרים.
נכון, כן, כי זה קטע שרץ לאחרונה, אבל זה באמת היה שעשורון שהחזיק אותנו מצוין. פורמט אגב שקנינו מחול.
צרפתי, לדעתי.
כן, אתה יודע. כן.
עובד על היקרות של זה גם כן, שניים נגד אחד, ואחד חוצה את הכברת.
נכון.
מלמעלה למטה, והשני מימין לשמאל. זה תמיד מבוסס על איזה, לוקחים איזשהו רעיון של משחק ממקום אחר, ומלבישים אותו על הדבר הזה שהוא טלוויזיה.
מעניין.
או ידע. למשל, המשחק X Mix Drix הפך ל...
לא, זה תשע בריבוע, נכון, בערוץ הראשון.
תשע בריבוע, זאת אומרת שואל אמת או שקר. עכשיו, אם אתה, אם הצלחת לזהות אם מדובר באמת או שקר, אז זה נהיה X או עיגול לפי מה שאתה בחרת להיות.
שזה מה? זה שעשון מקורי שפורמט כאן בישראל?
לא, 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 זה גם...
כן? גם תשע בריבוע?
כן? אמריקאי, כן, כן.
וואו.
ובמקור תשע בריבוע היה את אורי זוהר, שהנחה במקור, ואחר כך...
טוביה צפיר, אני זוכר, בילדותי, נכון?
ואחר כך עשו כוכבים בריבוע, בערוץ 2. שי אביבי. גם היה כזה דבר. כן. אגב, לדעתי התבלבלנו עם איזה הסוד שלי, לגבי אורי זוהר ו...
תשע בריבוע אני זוכר את אורי צפיר, אבל אולי אני כן. נכון, זה הסוד שלי היה עם... ארבע דקות, 90 שאלות, או 20 שאלות. נכון, נכון, נכון.
אפשר לעשות מצעד של קאץ' פרייזס.
מעניין, אבל היו כאלה.
היו, מרגע ישמע גונג, ארבע דקות ו-20 שאלות.
אז אולי נסכם את נושא התפתחות השעשועונים, וכמי שמכיר את העניין הזה מבפנים, אתה עוסק היום גם בפירמות של השעשועונים, או שאתה עוסק רק בכתיבת שאלות?
לא, לא, אני גם עוסק בפירמות, הרבה פעמים בייעוץ, גם אגב לעוף על המיליון, השעשועון שדיברנו עליו שפותחים את הדלתות, אז שם הייתי חלק מצוות הפיתוח. וזה השעשועון הישראלי הנמכר ביותר בעולם. זה מדובר על אלפי פרקים, ספרד, אמריקה הלטינית, סין.
כבוד, דעתי של חברת ההפקה יולי אוגוסט. יולי אוגוסט, כן.
ויש לי שעשועון הצלחה גדולה בתאילנד.
וואו.
כן, זה נקרא תעשה לי טובה, אין שם שום דבר שקשור לטריוויה.
אלא?
זה שעשועון שיש שני מתחרים, הם ברחוב, הם מקבלים תרמיל עם משימות. הם צריכים לעשות משימות... כמה שיותר, כל אחד מנסה לעשות בעצמו משימות שקשורות לתעשה לי טובה. זאת אומרת, אתה ניגש למישהו אחר ברחוב והוא צריך לעשות לך טובה. בוא תאכל איתי נקניקייה עד שאנחנו מתנשקים. תן לי לצבוע אותך, דברים דווקא מופיעים.
שיש סוגה כזו, נכון? שהשעוני רחוב.
שהשעוני רחוב זה ז'אן, נכון? של הדבר הזה של הספונטניות שפוגשים אנשים. אולי מונית הכסף הוא חצי שעשועון רחוב כזה.
אז חצי, כן, אלמנטים מהמצלמה הנסתרת, ומתיחות כמעט.
כמעט, כי רואים, אגב, הדבר המדהים שאני גיליתי תוך כדי עבודה על הדבר הזה, אתה אולי מכיר את זה מצוין מהדברים שאתה עושה, אתה... ניגש למישהו ברחוב, שם עליו מצלמה, והוא מתמסר אליך באופן...
לשמחתי, אחרת אין לי קריירה. מה אני שווה בלי האנשים שמשתפים פעולה ונהנים מזה?
ואני חושב, מי יסכים לצבוע את עצמו בליפסטיק או לקבל עוגה בפרצוף? אין שום בעיה.
במיוחד לדעתי הישראלים, שהם נכונים לאתגרים ספורטיביים. אנחנו עם ספורטיבי שנענה לאתגרים, אני חושב.
אז אני עשיתי את השעשון הזה דווקא באמריקה הדרומית. זה הצליח בארגנטינה ובברזיל ובתאילנד.
בכלל, אתה אומר.
שם היה זה, והגענו לתאילנד. בתאילנד יש להם חוקים מאוד נוקשים, ואנחנו היינו שם בפיילוט של התוכנית, ובשלב מסוים, את משימת ההוגה בפרצוף, הם החליטו להלביש על ילד בן 11. ואני, אתה יודע, אצלנו זה לא עובר דבר כזה, אבל שם...
אין שם חוקי קטינות וכו'.
אז יש שם המון חוקים, אגב, דווקא זה יפתיע אותך כל מיני דברים שקשורים לכמה אתה מראה מגוף של אישה, דווקא שם זה מאוד מוגבל.
כן?
כן, עם כל המתירנות שאנחנו יודעים שיש בתאילנד.
מעניין.
אבל דווקא לדפוק הוגה בפרצוף של ילד בן 11... עובר טוב מאוד. אגב, אני מדבר איתך על פריים טיים.
חלק מהחוקה? ודאי.
אנחנו מדברים על פריים טיים דרך אגב, תוכנית עם סלבריטיז וזה, והם באים, הולכים ברחוב, בקניונים וברחובות.
אז זה ז'אנר אחר, או סוגה אחרת של שעשועונים. כאן לא מדובר בטריוויה, התחום העיסוק המרכזי שלך, אלא משימות.
משימות, אני אתן לך, אתה יודע מה, אם תשאל אותי מה השעשועון האהוב עליי, התשובה שלי היא...
אני רוצה להודות לך שאתה עוזר לי עם השאלות.
כן, אז תשאל.
לא,
בסדר. לא, כי אני כותב שאלות, אז אני...
נכון, אתה יכול לנהל את זה לבד. אוקיי.
דיל או לא דיל? זה היה...
תזכיר לנו את הפורמט הזה.
פחות יצא...
מי זה אקי אבני? מי היה שם?
היה לנו את מורן אטיאס.
אה, כן? לא, משהו עם וילונות, מה זה היה?
זה עשינו עסק.
אה, נכון!
פנטסטי. אברי גלעד.
וואו! אברי גלעד. דחלילו, מכונית או מיליונים.
וילון מספר 2 ייפתח, זכית בפיאט פונטו.
נכון! זכית, תמיד פיאט פונטו. אוקיי.
כן, זה ז'אנר מאוד אחר, אבל תשים לב, בסוף אנחנו מדברים על דרמה, כמו שדרמה בסדרת דרמה, כמו בריאליטי שמדובר בדרמה, גם בשעשועון מחפשים את אותו דבר, להפתיע, לתת איזושהי מדרגיות שעולה, וזכיות גדולות.
אתה אומר פה נקודה מאוד מעניינת, אולי למי שעוסק בתסריטאות, אבל לא רק. קצת בונים באמת את השעשועון כסוג של עלילה כזה.
נכון.
נכון, הגיבור נלחם, בדרך כלל בסרט קולנוע, הגיבור נלחם בכל מיני דברים שמנסים לעצור אותו, מכשולים וכו'. זה אותו דבר לגמרי, יש דרמה, יש קונפליקט.
יש אקספוזיציה.
דבר, לגמרי. זה סרט על גיבור שנלחם בקשיים לעבר ההתרה בסוף. נכון? הכל לקראת הפתרון בסוף.
לגמרי, ואגב, אחד הדברים שמאפיינים...
האמת שהבחנה יפה.
אגב, בשעשוני ידע, תמיד, כמעט תמיד, זה הולכים על העיקרון של מהקל אל הקשה, כדי באמת לבנות לאט לאט. כן. אתה בונה את האישיות, אתה מכיר, וכל פעם זה נהיה יותר ויותר קשה, וזה תמיד יסתיים
יש לנו כאן כן. שאלה מהפייסבוק, עד כמה אפשר באמת ללמוד משעשועוני טריוויה? האם זה משהו שיש לו ערך לימודי, או שזה סתם בידור? ואנחנו לא מזלזלים בזה, אבל בידור ותו לא.
זאת לא הדרך שאני הייתי ממליץ לעשות את זה. אני חושב שמה
ש... אתה לא ממליץ להימלט מבתי הספר ומהפקולטות?
אני חושב שמה ששעשועון ידע טוב, אגב, במרדף אני חושב שזה באמת דוגמה לששעשועון ידע טוב מהבחינה של מה שאתה מדבר עליו, של ללמוד. זה יכול לגרות את המוח, לשאול שאלות, אוקיי, אולי לא ידעתי איזשהו משהו, אז אני הולך ואני מברר מה הדבר הזה שלא ידעתי, יותר לפתוח צוהר, להגיד לך שזה ממש ללמוד מתוך שאלות, זו לא דרכי.
לא, אוקיי, אבל עדיין זה מגרן.
זה מגרן, וזה דבר טוב, ופותח את הראש, אני חושב שמבחינה זאת זה נפלא.
טוב, אז לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ איתי באולפן, הצ'ייסר איתי הרמן, אנחנו מציינים את יום הטריוויה הבינלאומי, וכעת אנחנו עוברים למחקר גנטי פורץ דרך, והפעם המחקר שעוסק במקרים קשים של אסתמה. במחקר זוהו אלמנטים גנטיים שיכולים להשפיע על הופעת המחלה, מה שיכול לסייע באבחון המחלה ובניבויה, וגם לסייע בטיפול כמובן במחלה. המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהם, מאוניברסיטת לסטר ומהמכון הבריטי הלאומי לחקר הבריאות, ופורסם ב-The Lancet Respiratory Medicine, ואנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור ברק פרצוב, רופא בכיר במכון הריאות בבית החולים ביילינסון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו קודם כל נשמח ללמוד מעט על המחלה הזו. מהי אסתמה? מה היא גורמת?
אסתמה זו בעצם מחלה דלקתית שגורמת לדלקת בדרכי האוויר, ולכן הופכת אותם לרגישים יותר. ולכן חולים באסתמה יש להם רגישות יתר של דרכי האוויר, יש להם התקפים שבהם יש להם קוצר נשימה, שיעול, וזה בהחלט משפיע עליהם על איכות החיים. זו מחלה מאוד מאוד נפוצה, יש בערך 5-10% מהאוכלוסייה חולים באסתמה, אבל לשמחתנו יש לנו טיפול מאוד מאוד יעיל באסתמה, וזה המשאפים שאני מניח שכולם מכירים.
שמה יש והיום... במשאף? בבית... איזה חומר יש בו?
יש המון המון חומרים במשאפים, אבל המשאף הכי חשוב לאסתמה זה בעצם משאף שיש בו סטרואידים בשאיפה, וחומר שנקרא long acting beta agonist, שזה בעצם חומר שמרחיב את דרכי האוויר.
ואותם סטרואידים פשוט מונעים את מכבים את הדלקת במרכאות.
נכון מאוד, נכון מאוד. הדלקת היא זה בעצם הגורם הפתולוגי הכי חשוב במחלה, וסטרואידים בשאיפה מדכאים את הדלקת, וככה דרכי האוויר הם לא רגישים. מה שחשוב להגיד כאן זה ש המשאפים, הסטרואידים בשאיפה הם טיפול מקומי. משפיעים רק על דרכי האוויר ולא על כל הגוף. כי סטרואידים שניתנים בכדורים או דרך הווריד לכל הגוף, יש להם תופעות לוואי קשות בטווח הארוך. אבל כן. הסטרואידים בשאיפה לא גורמים לתופעות הלוואי האלה.
טוב, נשמע שהרבה מאוד מהמחלות, רגע לפני שנגיע למחקר, זה בעצם סוג של דלקת בכל מיני מקומות. מה קורה למערכת החיסון שלנו שמייצרת דלקות במקומות ששם אנחנו לא צריכים שתהיה תגובה?
זה בעצם קבוצת מחלות מאוד מאוד גדולה, שהיא בעצם המחלות האוטואימוניות, שזה מחלות שבהן הגוף מייצר דלקת, בעצם תוקף אנטיגנים של עצמו, ויש הרבה מאוד מחלות פתולוגיות כאלה שגורמות לבעיות גם במפרקים וגם אסתמה וגם עוד הרבה הרבה מאוד מחלות. האסתמה ספציפית זה באמת מחלה, כמו שאמרתי, שהיא מאוד מאוד נפוצה, אבל לשמחתנו הטיפול הוא מאוד מאוד יעיל, ובערך 85-90% מהחולים באסתמה מאוזנים היטב עם טיפול במשאפים שדיברתי עליהם. זה משאיר לנו בעצם 10-15% מהחולים שלהם יש אסתמה קשה, שעליהם במחלה, אותם אנחנו לא מצליחים לאזן עם טיפול במשאפים בלבד.
אז רק, בבקשה, איתי ירמה רוצה לשאול שאלה, כן.
רציתי לשאול, מה עשו לפני המשאפים? המשאפים כמה? זה קיים רק כמה
עשו? לדעתי מתו.
ממש מתו מסוג של אי נשימה, כן?
זה תלוי, אסתמה יכולה להיות מאוד קשה, אבל יש מנעד גדול של חומרת מחלה באסתמה. לפני המשאפים היו כל מיני סיגריות של אטרופין וסיגריות של חומרים אחרים, זאת אומרת סיגריות כטיפול באסתמה.
אבל לפני 100 שנה, 200 שנה?
ודים מוזרים, היו נותנים חומרים שפשוט מטשטשים אותך ומרדינים אותך עד שההתקף יעבור, והוא כמובן את הסטרואידים. אבל באמת המהפכה הגדולה בטיפול באסתמה סביב שנות ה-60-70 זה עם המשאפים של הסטרואידים.
בוא נדבר ברשותך על המחקר הזה. יש אלמנטים גנטיים שככל נראה מופו וזוהו שמובילים בסופו של דבר למחלה הזו?
כן, זאת אומרת, אסתמה, כמו הרבה מאוד מחלות, יש לה גם מרכיב גנטי וגם מרכיב סביבתי. זאת אומרת, יכול להיות ששני אנשים עם אותה גנטיקה, לצורך העניין תאומים זהים, שיגורו במקומות שונים בעולם, יכול להיות שאחד יפתח את המחלה ואחד לא, כי גם גורמים סביבתיים משפיעים על התפתחות המחלה. אבל ספציפית באסתמה, מאמינים שבאזור 70, אפילו 80-85% מהפרדיספוזיציה למחלה, מהסיכוי לפתח את המחלה, נקבע על ידי גורמים גנטיים. לכן לגנטיקה יש מרכיב מאוד חשוב באסתמה. והמחקר הזה, מה שהוא עשה, הוא המחקר בעצם הכי גדול, המחקר הגנטי הכי גדול שבדק אסתמה. זה נקרא Genome Wide Association Study. זאת אומרת, זה בעצם בדק, השווה, לקח את הגנום של אנשים שחולים באסתמה, והשווה אותו לגנום של אנשים שלא חולים באסתמה, ובעצם בדק את כל השינויים, את כל ההבדלים בין שתי הקבוצות האלו. ובעצם לקחו, זה נעשה בשני שלבים, בשלב הראשון השפו 5,000 חולי אסתמה אל מול 20,000 חולים שאין להם אסתמה, משתתפים בריאים, בשלב השני עוד פעם 5,000 חולים אל מול 20,000 בריאים, זאת אומרת זה מחקר מאוד מאוד גדול, והוא אפשר לזהות הרבה מאוד אזורים ספציפיים בגנום שהם מיוחדים לחולי האסתמה. ומה שמיוחד במחקר הזה זה שהם מצאו בערך, הם מצאו 21 מיקומים ספציפיים שמשפיעים על מחלת האסתמה שידענו אותם בעבר בגלל מחקרים קודמים, אבל הם מצאו גם שלושה שינויים ספציפיים חדשים שלא מצאנו עד עכשיו, והשינויים האלה משפיעים על גנים או על רגולציה של גנים שקשורים לאסתמה. ומה שמיוחד במקומים האלה זה שהם היו באסתמה, הם היו בחולים עם אסתמה קשה ולא בחולים עם אסתמה קלה. ולכן זה ספציפית לחולים האלה שקשה לנו לאזן, שעליהם המשאפים עדיין לא עובדים.
וזה משהו שיאפשר טיפול בעתיד בעקבות הממצא הזה?
כן, בהחלט. אנחנו היום בכלל ברפואה נמצאים בעידן הביולוגי. העידן שבו אנחנו יודעים לזהות את התהליך הפתולוגי בכל מחלה, כלומר את הפתופיזיולוגיה של כל מחלה, לזהות את השחקנים החשובים בתהליך הזה, ואז לייצר נוגדן שתופס את השחקנים האלה ספציפית. אז העידן הביולוגי, התרופות הביולוגיות, קובעים אותם הרבה בסרטן, באונקולוגיה, יש שם המון טיפולים ביולוגיים מצוינים למוטציות ספציפיות בכל מיני סרטנים, והעידן הביולוגי לא פסח גם על רפואת הריאות, וגם ברפואת הריאות יש לנו היום תרופות ביולוגיות שפוגעות ספציפית אחרי הבנה טובה של התהליך הפתולוגי בכל מחלה. וספציפית באסתמה יש לנו כבר בערך 10-15 שנה תרופה ביולוגית אחת, וממש בשלוש שנים האחרונות יש לנו אפילו תרופה ביולוגית חדשה, ספציפית לחולי אסתמה קשה, שנכנסה לסל התרופות ב-2018. ולכן כל מי שיש לו אסתמה קשה, שלא מאוזן לתחת טיפול מקסימלי, אני ממליץ שיפנה לרופא ריאות, כי היום יש טיפולים חדשים באסתמה. והמחקר הזה שמצא לנו עוד שלושה וריאנטים, שלושה שינויים ספציפיים לאסתמה קשה, יאפשר לנו להבין תהליכים נוספים באסטמה קשה, וליצור שוב פעם תרופות ביולוגיות או תרופות חדשות ספציפית לתהליכים האלה.
טוב, נותן תקווה, ואיזה מזל שאנחנו חיים היום ולא לפני 100 שנה.
חבל שלא נולדנו בעוד 50 שנה.
אני מסתפק בנקודת הזמן הזו. אתה יודע מה, הרפואה הגיעה למצב מספיק טוב היום.
כן,
יחסית.
כן, יחסית, כן.
יחסית למה שאני זוכר אפילו מלפני כמה עשרות שנים. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור ברק פרצוף, שהוא רופא בכיר במכון הריאות בבית החולים בילינסון. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, להתראות.
ואנחנו חוזרים ליום הטריוויה הבינלאומי, והנה די-ג'יי מגלר ינגן לנו את מוסיקת ההלחצה, כדי שנערוך כאן שעשון טריוויה, כי מהצ'ייסר נמצא כאן, ואני משער שעידו רוזנבלום עדיין לא התעורר, לא?
אין סיכוי, הוא לא שומע אותנו. אנחנו יכולים להגיד עליו מה שאנחנו רוצים עכשיו.
כי הוא לא, הוא מגניב מדי מכדי לחום בבוגר. אז אנחנו נערוך כאן סוג של שאלון טריוויה.
בבקשה. לאדוני
שקשור אגב לאייטמים שהיו בתוכנית הזו.
אוקיי.
בחלק מהמקרים. אז בואו נתחיל. מהי מערכת השמש הקרובה ביותר למערכת השמש שלנו?
אוקיי, יש קבוצה של מערכות שמש שנקראת אלפה קנטאורי. זה,
יפה.
זה, ופרוקסימה קנטאורי, זה הפרוקסימה, זה הקרוב.
זה הקרוב?
פרוקסימה, כן.
מצוין. הלאה, הדברנו על אסתמה. איך אומרים אסתמה בעברית?
קצרת.
יפה מאוד. יש גם גנחת.
גנחת,
קצרת.
גנחת הסימפונות. נכון. כן.
טוב, אנחנו דיברנו על התקופה האשלית. שהזכרנו את גשר
בנות יעקב.
בנות יעקב. נכון? והחקירה של אותם כלים שמסבירים מה היה לפני מיליון שנה, ומה הייתה רמת ההתפתחות של מוחו של האדם. מאיפה התקופה הזו קיבלה את השם שלה?
בדרך כלל זה הולך לפי המקום שבו מצאו פעם הראשונה את הממצאים. אז שם זה בצרפת, יש כפר שנקרא סן אשל או משהו כזה. זה העניין. ניאנדרטל זה גם אדם הניאנדרטלי, זה גם ניאנדרטל. יש גם כמה...
רגע, אוקיי, מאיפה המילה ניאנדרטל?
זה
מקום, נכון? בגרמניה לדעתי.
בגרמניה צפת, משהו כזה.
לדעתי, נכון? איזה נהר או משהו, עמק. וכולי, האם יש תרבויות פרה-היסטוריות שקרויות על שם יישובים בישראל?
זהו, אוקיי.
כן.
בדיוק נזכרתי. יש את התרבות האתליטית.
באמת?
אתליט. כן, ויש עוד, יש חריפאית.
שזה מאיזה זו?
זה בנגב, יש הר חריף בנגב.
די.
כן, כן. יש נטוף לדעתי, זה ליד לוד בכל אופן.
אוקיי.
כל מה אתה מוצא, אתה מוצא משהו ממצא אחר, יש לך תרבות ועם שם של מקום.
טוב, דיברנו, הזכרנו את קופות החולים, שירותי רפואה. מתי הוקמה קופת החולים הראשונה בישראל?
קופת חולים כללית. זה, אנחנו מדברים על 1913.
טוב, יפה מאוד. עכשיו... רצף של שאלות, הנה די-ג'יי מקלר יגביר את האנדר כדי שתלחץ
יותר,
למרות שזה יפגע כמובן.
בריף הזה קשה.
בדיוק. מהו היסוד השני בטבלה המחזורית?
הליום?
מצוין! טוב מאוד. ואגב, לאיזה כוכב ההליום קשור או נהוג לחבר אותו?
לשמש.
נכון! אז אין לך באמת נאבא, אני רק בוחן בשם מאות אלפי צופים וצופות.
קונספירטורים.
כן, ודאי, זה נראה שאתה יודע מראש מה השאלות, והנה אני רואה שלא. מי היה האסטרונאוט האחרון שנחת בירח?
האסטרונאוט? האסטרונאוט האחרון.
האחרון.
את השם.
כן.
היה אמריקאי.
אתה יודע מתי זה היה בערך?
זה צריך להיות 72.
טוב, 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 יפה.
כמה אנשים הלכו על הירח, אתה יודע? 12
אנשים.
אנחנו מדברים על הפרויקט שחל בין 69 ל-72, זה הכל. 12 אסטרונאוטים.
כמובן שכולם מכירים את שלושת הראשונים.
את שלושת הראשונים אני עוד זוכר.
כמה קלידים יש לי פסנתר?
88.
טוב! לא רע בכלל. יפה. מה היה הסרטון הראשון שעלה ליוטיוב?
זה היה... אל תתפוס אותי על השם המדויק, אבל זה היה ביקור בגן חיות.
טוב מאוד.
ביקור בגן
כן,
חיות.
כן, ומה רואים שם באמת?
הוא שם אומר, הנה, יש פה פיל.
נכון, מצוין, יפה. הוא, הכוונה היא לאחד מהאנשים שיצרו את האתר.
כן, בוא נבדוק אם זה עובד. זה, נלך לגן חיות.
אגב, יש לדעתי זה 40 מיליון צפיות לסרטון הזה.
כן, כן, משהו כזה.
כן. מה היה שם החוק שבשלו החברים בסיטקום סיינפלד נכנסו לכלא?
זה סיינפלד. השומרוני הטוב.
נכון, צודק לגמרי.
שצריך לעזור אם אתה רואה מישהו במצוקה ולא לעמוד בצד ולצחוק עליו.
וואו, אתה מרשים אותי מאוד. איך קראו לספינה בסדרה ספינת האהבה? סלח לי שאני חובב טלוויזיה.
פסיפיק, משהו?
נכון, פסיפיק.
נו.
אתה יודע.
אני יודע. פסיפי.
אתה יכול לחבר טלפונים ואו ליפול מהתקרה, או לקפוץ למשרד מנכ״ל התאגיד ולהתנצל. פסיפיק זה נכון!
פסיפיק זהו?
לא.
לא, פסיפיק משהו. לא פסיפיק לאב, פסיפיק משהו.
זו סמיכות.
רשור. פסיפיק
רשור. פרינסס.
פרינסס.
כך קראו לה, יפה מאוד. טוב, מי שיחק את אבא של סופרמן בסרט המקורי מ-1978? אבא של סופרמן.
מרלון ברנדו.
טוב מאוד, ושאלה אחרונה, וואו, מרשים מאוד. מה הקשר בין מגילת העצמאות למסע בין כוכבים? זו שאלה טריוויה. כמעט היחידה שאני אוהב להכניס אותה, כן.
זה מתחיל במגילה? לא,
זהו, אז אני אהפוך את השאלה הזו לספציפית. יש קשר בין מישהו שחתום על מגילת העצמאות לבין שחקן בסדרה המקורית של מסע בין כוכבים?
מישהו קרוב משפחה של לנרד נימוי?
לא, דווקא לא. למרות שהוא היה גם יהודי.
ואבדאלה, אני יודע, המלך אבדאלה שלנו גם היה בפרק.
אבל בנקסט ג'נריישן.
בנקסט ג'נריישן. אז מי קרוב של מי?
וויליאם שטנר, כן?
קרוב של?
קפטן קרק, שטנר, יש
איזה... יש שטנר אחד.
שטנר אחד שחתום על מגילת העצמאות.
בן דוד של שטנר.
איזה עסקן בתחום החקלאות שם שחתום. באמת.
אני חייב לברר את זה עכשיו. זהו, עכשיו הרגת אותי, אני הולך לבדוק.
אז אחת תבדוק את זה, וגם תאשר לנו שספוק, ההצדעה של ספוק, היא לקוחה מברכת הכהנים.
ברכת התורנים.
נכון, ברכת הכהנים.
אגב, יהודי כשר, לנרד נימוי כמובן.
זה כל הסדרה הזאת, השחקנים, לפחות הקאסט, באווירה יהודית משהו. טוב, הבטחת לנו לספר לנו מעט על זיכרון, ואיך אפשר לשפר את הזיכרון, איך אפשר ללמוד, לזכור יותר טוב, אז קח את זה מכאן.
אז אני מדבר על עצמי בעיקר.
לא נותר אלא, זאת אומרת, מה יש לנו מלבד?
לא, כי זה לא ייעוץ מדעי או משהו כזה, אבל אגב, זה מבוסס על דברים אחרי שהתחלתי, אני מרצה, יש לי הרצאה שנקראת נער החידות מנברסקו.
נכון, שמעתי עליה.
כן, זה מין, זה השעה כמובן מנער החידות מבומבי. אז, ואני באמת נמצא באיזה מסע של כמעט שנתיים שמאז שהתוכנית עלתה, ואני מנסה להבין איך...
כי חל שינוי בחיים שלך, נכון?
בעיקר כל הזמן שואלים אותי איך אתה יודע וזוכר דברים, ואני חייב, בהתחלה אני אומר, אני פשוט יודע, אבל התחלתי באמת לנסות, והבנתי שאני באמת עושה כל מיני דברים. עכשיו, גם המדעני המוח אומרים, אנחנו זוכרים סיפורים. העניין הזה, אני גם באמת לא משנן.
כמעט סיפור יותר קל לזכור משהו סתם פריטים, וגם מנגינה יותר קל לזכור משהו.
נכון, ברגע שאתה מלחין את הדבר הזה. אבל אצלי זה, אני מאוד מזדהה עם הדבר הזה, כי גם, אתה רואה גם בתוכנית, אני בדרך כלל יודע להוסיף עוד איזה דבר או שניים. זאת אומרת, אתה לא לומד פרטי טריוויה, אתה לומד סיפורים שלמים, זה כמובן בהיסטוריה מאוד קל להדגים את זה, בפוליטיקה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, ברגע שאתה מייצר איזשהו חיבור רגשי, אישי, לפרט המידע, הוא זוכרים אותו הרבה יותר טוב. אז למשל,
תן לנו דוגמה, כן.
אז למשל, בהרצאה אני מדבר על הזכייה של מכבי תל אביב בגביע אירופה לאלופות, הייתי ילד בן 6, וזה היה אירוע ענק, עצום מבחינתי, גם בכלל כל מי שהיה אז במדינה. אז דרך הדברים שלמדתי בתקופה שמכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה לאלופות, זה דברים שהולכים איתי עד היום. שיננתי באמת, ניסיתי ללמוד את שמות השחקנים של מכבי תל אביב.
כן.
אז ולא ידעתי לקרוא, אז אחי צייר לי ציור עם מספרי החולצות שתואמות לאיזשהו ציור. אז הוא צייר במספר 9 את מיקי מאוס. ואז מיקי, מספר 9, הוא מיקי ברקוביץ', הוא מיקי מאוס.
שור אסוציאטיבי כזה, כן.
אסוציאטיבי, נכון. והוא לימד אותי שבוטרייט זה כמו בוטן, דיברנו על הבוטן קודם.
נכון.
והוא צייר לי בוטן, ולבוטן אין צורה מאוד, זאת אומרת, בתור ילד בן 6 לא ממש ידעתי איך נראה בוטן. ואז הוא הסביר לי שבוטן... בוטנים באופן כללי הם סגורים, הם, זה לא כמו בפיצוחים, הם סגורים והם מגיעים בזוגות בתוך הדבר הזה,
נכון.
וגדל בתוך האדמה. אז אני זוכר את הסיפור הזה מאז שאני בן 6, וזה קשור לדבר הזה הרגשי המאוד מאוד חזק הזה של וואו, זכינו בגביע אירופה לאלופות. אז כל דבר שהוא או אם קורה איזשהו אירוע או ברמת המדינה או ברמה האישית, כלב מת, אח מתחתן, אני מתחתן, דברים כאלה, אז הדברים שקורים באותו זמן, אני זוכר את הפסקול, הדברים ששמעתי אז ברדיו או מעצמי, ודברים שלמדתי או שהיו אז בחדשות, וככה אני זוכר אותם הרבה הרבה יותר טוב, ואלה הוגנים אחר כך גם לזכור דברים אחרים, להוסיף ברובדים על דברים אחרים שאני יודע. השוואות זה דבר שהוא מאוד מאוד...
מה למשל?
למשל, אמרתי שאני נער חידות מנברסקו, זה מפני שאני מרגיש כמו נער חידות מבומבי, אז מה ההבדל ביני לבינו? נרחידות מבומבי, היה לו מזל, הוא קיבל שאלות, הוא זכה במיליארד רופי בשעשועון. איך? כי כל שאלה בדיוק קדימה לאיזשהו משהו שהוא
עבר במקרה בחיים.
במקרה בחיים. ואני מרגיש מאוד מאוד דומה, רק ההבדל ביני לבינו זה שבעצם, כמו שסיפרתי קודם, בערך מגיל שש אני...
זאת אומרת, אתה יודע הכל והוא יודע במקרה דברים לפי מה שקרה לו. זו התנסעות על נרחידות מבומבי. כמה דבר ונהיה, אגו התנפח.
ככה זה. אבל אני כאילו מתכונן לתפקיד הצ'ייסר כבר 40 שנה. כאילו, כאילו. כי אני מנסה, אני מתאמץ לסגור את הדברים כדי לא לשכוח. כי אני שכחן גדול, אגב. אני לא יודע איפה המפתחות ודברים כאלה. יש לי בעיה בזיכרון בטווח קשה.
השאלה באמת הכי מתבקשת. האם יש לך זיכרון טוב בחיים הפרטיים שלך? זאת אומרת, לדברים טריוויאליים.
לטווח הארוך, כן.
זהו, שזה זיכרון מסוג אחר.
נכון, לטווח הקצר אני מתמודד עם קשיים גדולים.
כן, כמו למשל מלבד מפתחות שהזכרת.
קשה לי לצאת מהבית מהר. כי אני תמיד שוכח ואני הולך ואני מביא דברים, ולוקח לי המון זמן לדעת איפה שמתי דברים. זה ממש קושי רציני מאוד בהתארגנות. ודברים ש... הנה ראית, זרקת לי, זה משהו שעניין אותי, הייתי חייב לרשום מיד כדי...
אז הנה אני אחסוך לך ונסגור עם הנקודה הזו. מדוע אנחנו שומעים את השיר יעקב של ללדין? כי מצאנו את הקריפטונייט של הצ'ייסר איתי הרמן.
לא בדיוק, אבל כן.
אבל יש לך קריפטונייט, זאת אומרת, יש משהו שמסתיר...
לא, יש כל מיני, אבל אני עשיתי טיול אחרי צבא בינואר עד ספטמבר 94.
כן.
וכל הזמן, דברים מהתקופה היא...
פספסת.
פספסתי, ואז כשחזרתי, כאילו, כולם דיברו על השיר הזה.
ללדין, שיר מצוין.
כן, אם שהיה...
הנה, די-ג'יי מקלר מגביר את העמדה, משל היה בבת מצווה כמובן, כמו שהוא בדרך, עכשיו הנה בצהריים.
בת המצווה היום היא כבר בחורה בת 35.
היא תמיד תישאר בת 12, אבל אתה אומר שאתה פספסת כי לא היית...
נכון, הקומדי סטור, כולם דיברו על הקומדי סטור, ואני לא יודע מה הם מדברים, מה זה יש לי, יש לי, מה זה הדבר הזה, והייתי חייב להשלים פערים.
אז אתה השלמת באמת?
אני חושב שכן, אני לא חושב שיש שאלה באמת מ-94.
אז אל תצא לחול, טוב שאתה תמשיך להיות מחובר, כמובן.
כן, זה מלחיץ, זה מלחיץ. כל החלום, אני לעולם לא עזוב את הארץ.
ודאי.
זה תדע לך.
זה מאוד נכנס.
לא יכול, שבוע, 10 ימים גג, לא...
טוב, אנחנו רוצים לעבור לפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. במסגרת הפינה אתם שואלים הקתדרה למוסיקה העונה, והנה השאלה של עמית דפנה מכפר תבור, מהו מרווח האהבה במוסיקה? שלום לי פרופסור משה זורמן.
שלום דודו, ואני רוצה להפנות את השאלה לאיתי, קצת לאתגר אותו.
מה אתה אומר,
מה איתי? מהו מרווח האהבה במוזיקה?
אני למדתי קצת מוזיקה, ואני יודע שסקסטה הוא מרווח האהבה, סקסטה קטנה, אם אני לא טועה.
מישהו פה גם את זה יודע.
לא רק שהוא ענה, או עם הקטנה, או סבתא התנסות.
ניסיתי, אמרתי גם על הקטנה. יש הבדל בין הגדולה לקטנה.
לא, אז רגע, סקסטה, אני מבין שמדובר במרווח של מה, 6 טונים?
בין 6 צלילים, זאת אומרת, בין דו ללה, דו רה, מי פה סולה, יש סקסטה.
כן.
אז יש סקסטה קטנה גדולה, אבל אנחנו לא ניכנס לעניין הזה. מה שכן ייכנס זה לנסות להסביר למאזינים שלכל מרווח שזה המרחק בין שני צילים יש איזשהו אופי משלו, גן מוזיקלי שמלחינים מכירים אותו ויודעים להשתמש בו. לדוגמה, מרווח הקוורטה שזה 4 מדו לפה, דו רמיפה, הוא מרווח תרועת החצוצרה.
לכן
רוב ההמנונים מתחילים ב... דו פה פה סול, המרסליאז, מרש צהל. דופה או כל תרועות החצוצרה הצהליות. אז אתה מבין שאיך שהוא
נכון מרווח יש איזה מאפיין?
יש איזה מאפיין, בדיוק. עכשיו אנחנו מדברים היום על הסקסטה לא מלשון סקס אלא מלשון 6 כמובן.
אגב, דיברנו על אסוציאציות, אז זה אמנם לא קשור, אומר זורמן, אבל באסוציאציה סקס ואהבה.
כן, תזכור שסקס לאהבה וכולי, וזה המרווח. ככה זה עוזר לך לזכור.
נכון, יותר קל לזכור, אבל הגדולה של הסקסטה, שזה מרווח שמצד אחד, המרחק בין הצילים גורם לנו תחושה של דולה, תחושה של איזה ריגוש, געגוע, אהבה, כמיהה. מצד שני הוא גם משתלב, הצילים משתלבים ויוצרים משהו הרמוני. אז ככה שאתה, המלחינים יכולים להשתמש בזה בצורה מופלאה, וכדי להוכיח את התיאוריה שלי, אני רוצה שנשמע מספר קטעים, כדי להראות לכם איך מלחינים ידעו שזה הדבר, סקסטה. נתחיל במאה ה-19, עם מלחין בשם פרנץ ליסט, שהיה מה שקרוי הסופרסטאר של פסנתרני המאה ה-19, האובן של כל נשות אירופה. הוא כותב קטע שנקרא חלום אהבה. עכשיו, חלום אהבה זה באיזה צלי מתחיל? כמובן, דולה, דולה. אז שימו לב, דולה מביע את כל הגעגועים והאהבה של המאה ה-19. בואו נשמע את הקטע הזה, חלום אהבה ליסט.
בבקשה. זה מוכיח שהנוסחה מוצדקת, או המרווח הזה באמת משקף איזה משהו שלו.
כן. כל כולו מלא באיזה כמיהה לאהבה, זה חלום אהבה, אם הוא יתגשם או לא, אנחנו לא יודעים. ברומנטיקה הוא בדרך כלל לא מתגשם, אבל זה בינינו מה שקרוי.
השאלה המתבקשת, האם המלחינים האלה ידעו שמדובר במרווח שמייצר את זה, או שבאינטואיציה שלהם הם צלפו?
באינטואיציה כמובן.
כן.
אבל בוא נראה איך כל דור, איך שהוא מגיע לאותו פתרון. מעניין. נלך 100 שנה קדימה ללהקה בשם הפלטרס, להקה מאוד מפורסמת של הרבה רביעיית זמרים אמריקאים, שברגע שהם שרים, My prayer is to linger with you at the end of the day, החלום האהבה שלהם, באיזה צלים מתחיל? דולה, my prayer is to linger with you. נקפוץ לאמריקה ונראה שגם שם דולה הוא מרווח אהבה. הפלטרס.
My prayer is to linger with you at the end of the day. In a dream that's divine.
מעניין גם אם יש שירים בעברית שמשתמשים במרווח הזה, אבל אני משער שנגיע לזה.
נגיע, נגיע בהחלט.
מעניין.
עכשיו שים לב שגם מלחיני סרטים, מלחין מפורסם כמו פרנסיס לי הצרפתי, שכותב ב-1970 את המנגינה המפורסמת לסרט Love Story עם ריין אוניל ואלי מגרו. אז ברגע שהוא מחליט שהוא צריך לכתוב מנגינה על אהבה, אבל אהבה שכמובן סופה מאוד טרגי, אז שים לב איך הוא משתמש ברעיון של סקסטה יורדת לעדו, ואחרי זה סקסטה עולה. האם תשרוד אהבה או לא? ולכן המנגינה הזאת... מורכבת כולה רק מסקסטות, עולות ויורדות, אהבה של love story שהופכת להיות אהבה טרגית גדולה. Where do I begin to tell the story or how great a love can be? Sextot ve-sextot ve-sextot.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There could never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always bright.
טוב, שכנעת אותנו שמדובר במניפולציה.
עכשיו, כמובן בחרתי לכם בביצוע שהוא מאוד אופרה עם פלסידו דומינגו, אבל שים לב, אנחנו חוצים יבשות וימים, היינו באירופה, הגענו לצפון אמריקה לסרטים, עכשיו אם נגיע לדרום אמריקה, נראה שגם שם, ברגע שבממלכת הבוסה והסמבה, ברגע שצריכים לספר את אהבתם המיתולוגית של אורפאו ואורידית, שעוד מתקופת כמובן המיתולוגיה היוונית, אז ב-1960 הם עושים סרט שנקרא אורפאו נגו, אורפאו השחור, ממקמים את הזוג האוהבים בקרנבל בריו, ופתאום מה שר אורפאו לאורידיצ'ה? דולה! ופתאום הבוסנובה בקרנבל של ריו, גם כן סיפור אהבה גדול של אורפאו ואורידיצ'ה, עם סקסטה משלו.
Manhã é tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão.
הכל נשמע לי כמו love story במסיר כזה. זה וואו.
אבל זה פורטוגזית. עכשיו
uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
עכשיו דודו, אם רוצים להגיע לארץ,
כן, זה מסקרן.
אז תשים לב, אפילו שמולי קראוס עם החלונות הגבוהים, ברגע שהוא אומר לה אינך יכולה ככה סתם ללכת, אינך יכולה לעזוב אותי, דולה, אינך יכולה ככה סתם ללכת, דולה.
כמובן נזכיר שאת יכולה ללכת, זכותך ללכת.
זכותך ללכת, היום זה הופך להיות שיר מאוד פופולרי בעידן המיתו.
אבל הכל מאהבה.
הכל מאהבה.
אבל אם את רוצה ללכת, ללכת.
מותר.
מותר ללכת, אבל גם מותר ללכת, אבל קודם תשאיר לה מרווח של סקסטה לפני שהיא הולכת.
שווה לנסות את המרווח הזה. אבל הנה זה חלחל, וואו, גם אלינו.
אינך יכולה ככה סתם ללכת,
הוא לא ככה סתם,
גם סתם,
גם סתם מותר, האמת שנכון, סליחה, לא אמרתי את זה.
אם אמרת נופי האנשים עכשיו,
גם סתם, את יכולה ללכת. אנחנו
משליחים את הטלוויזיות, מחליפים אותך מיד במישהו שלא יודע. יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי, אפילו אם תגידי זה לא כדאי, גם בשיר המצוין הזה אפשר לזהות את המרווח, נכון? וואו.
בהחלט. ואולי הדוגמה האחרונה,
כן,
להראות לנו שהסקסטה היא לא רק אהבה, אלא גם געגועים, איזה כמיהה למקום רחוק, מקום אהוב. אז כשדובי זלצר בקזבלן רוצה לשים את קזה ולהראות לנו איך הוא מתגעגע לבית אבא בקזבלנקה, איך הוא מתחיל? דוללה, יש מקום רחוק אחרי הים. אז גם אהבה, גם געגועים, גם כמיהה, דובי זלצר וקאזה שרים לנו את מרווח הסקסטה, ככה שדודו, אם אתה רוצה להשאיר לאהובתך משהו, סקסטה, זה המרווח.
מיד כמובן הלחין משהו
בדיוק.
תוך כדי שימוש במרווח הזה, ונודה, מה מקלב למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017, בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן, זה היה מרתק, תודה לך.
תודה.
בואו נשמע.
יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל, הבית שם אחרי הים. אני זוכר בליל שבת הנר דולק, לאבי מביט מביט.
אם כן,
כל שלא יימימו את האורות, אני לא יודע מה היה קורה עכשיו בינינו.
שהנה בדיוק מה שקורה מאחוריך, גואל פינטו מחבק אותך, גבירותיי ורבותיי, תקיפה בשידור, חי.
הרבה סקסטות היו פה, וזה באופן טבעי.
אתם יודעים מה, אני אעשה סטורי, כי המאזינים והמאזינות לא יכולים לראות את מה שקורה פה.
זה מפחיד את גואל.
אבל הנה אנחנו מבינים שגם דובי זלצר האגדי השתמש במרווח הזה, סקסטה, כדי לשקף עבורנו תחושה של געגוע ואהבה. תודה מעומק הלב למי שהיה כאן מהבוקר, איתי הרמן הצ'ייסר.
תודה לך דודו.
תודה רבה ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, יום הטריוויה הבינלאומי שאנחנו מציינים היום, למרות שהוא
בחור
של יומיים.
אין ברירה, אם אין ברירה אז אין ברירה,
לפי התאריך העברי כמובן, שאני אחזור על החצי פאנץ' הזה. כן, שוב תודה רבה לך שהיית איתנו, זה היה מרתק. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה ומרתקת. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תודה לך. תודה
רבה.